הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, 10:05, לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, אנחנו במהדורה השבועית הקבועה של יום שלישי בלילה. ערב טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב מבורך לך, לכל המאזינים.
ערב מבורך, ואנחנו עם הצוות שלנו, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, ועם כמה וכמה נושאים אקטואליים שעל סדר היום שלנו. כמובן הטרור באירופה חלק מהעניינים שעל סדר היום ועל השולחן של בית המדרש, גם סימון המוצרים הישראלים, או סימון המוצרים שמיוצרים ביהודה ושומרון, הנושא הזה מעורר סערה, וגם על הרפורמים, הרפורמים ונתניהו. אני הייתי מכניס עוד נושא, אולי אם נספיק, זה אולמרט, אהוד אולמרט, שהיה פעם ראש ממשלה, שמתראיין ערב באחד מכלי התקשורת, ואומר שהוא היה מוכן לתת את כל העיר העתיקה לפלסטינים, כולל את הכותל המערבי. מעניין הנושא הזה.
כנראה שהוא חושב שהבית סוהר יהיה שם, אז אולי אם הוא ייתן את זה, אז הם ישחררו אותו בתמורה.
בדיוק, או שהוא מנסה למצוא חן בעיני השופטים, גם זאת אפשרות. אז אני חושב שנפתח דווקא עם הנושא של סימון המוצרים. ישראל הגיבה בצורה קצת מצחיקה אולי?
שוב, זה כמו... זה כמו שהחרדים מגיבים על כל מיני דברים שקורים, ואני אסביר מה שקורה, מה שאני מתכוון.
בוא נזכיר מה ישראל הגיבה.
ישראל קראה לשגריר אירופה ונזפה, והגיבה באלבונות, והגיבה באיומים, והגיבה שוב, חזרו חזרה לתלעים כאלה ואחרים, כמקובל. זאת אומרת, זאת הייתה מעין ציפייה שאלה שעשו את החוק הזה ציפו לו, ומדינת ישראל סיפקה את הסחורה. אני אסביר. בזמנו היה פעם חבר כנסת צעיר, חרדי צעיר, שמפעם לפעם היה מצלצל להתייעץ איך להגיב על מה.
יפה שמתייעצים.
זה עובר להם מהר. יום אחד הייתה איזושהי חברת כנסת שכבר לא נמצאת איתנו, שדיברה שרה בדוד המלך בנושא דוד ויונתן, והוא, אותו חבר כנסת, הגיב שהוא מזועזע. צלצלתי לה, אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מזדעזע כל כך מהר? חוץ מזה, מי מאמין לך שאתה מזדעזע? הרי אתה שומע את זה כל יום. יכולת הזעזוע של האדם היא לא אינסופית. אתה כבר לא מזועזע, אתה הרי יודע שהיא תגיד את זה. ולמה היא אומרת את זה? כדי שאתה תזדעזע. ברגע שאתה מזדעזע ומביע את הזעזוע, אז היא תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, הרי זאת המטרה. הם מצליחים. זאת אומרת, מה צריך לעשות? אמרתי לו, או להתעלם, לא ראוי לתגובה, או לצחוק. פשוט בן אדם מדבר שטויות, ומפגין בורות.
דיברנו על זה לא מעט, להגחיך את היריב.
בדיוק ככה. כך למדנו אצל ישעיהו, שכשרב שקה עומד ומדבר יהודית מעל החומה, אז הוא אומר לו, בזה לך, להגה לך בתולד בת ציון. צריך לדעת אותו דבר גם פה. מה זה נקרא חרם על מוצרים? אחד השרים, דווקא אדם חובש כיפה, רצה בזמנו לעשות חרם על מוצרים שיש להם הכשר הבדץ. ואז אמרו לו, תקשיב טוב, היחידים שיכולים לעשות חרם אפקטיבי זה המנהיגים הרוחניים החרדים. ברגע שגדולי ישראל אומרים לא לקנות משהו, אפילו אם אין מוצר מקביל, אנשים יוותרו ולא יקנו. לעומת זאת, בעולם הרחב, אף אחד לא מסתכל על הכשר או לא הכשר, אלא אם הוא צריך את זה לצלחת, הוא ייקח בלי לחשוב פעמיים. לא יהיה אדם אחד באירופה שימנע מלקנות מוצרים שנוצרו באיזשהו מקום שלא יהיה בעולם בגלל שהם סומנו, אם הוא צריך את זה לצלחת שלו או לצרכיו האחרים. מה שכן עשוי להיות, שהרבה אנשים חובבי ישראל שהתרכזו בגלל ההתנהגות הלא ליברלית והלא דמוקרטית הזאת, והמפלה הזאת והצבועה הזאת, דווקא יחפשו את זה ויקנו. ממילא התגובה הייתה צריכה להיות אחד מהשניים. או פשוט לא להגיב, ואז זה היה גובע ממילא, או לקרוא לשגריר אירופה בישראל, או לשגריר האיחוד
האירופאי, כן.
ולהגיד לו, אדוני, אתה מועמד
לגירוש?
לפרס ישראל. אנחנו מאוד מודים לך, החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית מאוד מודה לך, כי בזכותכם השיווק שלנו רק יעלה. זה מה שצריך היה לעשות. לבוא ולהגיב בצער, בכאב, בחרפות, מה זה עוזר?
אבל אתה יודע, הרב נגרשל, אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת שקשורה להסברה הישראלית בעולם, וזה חלק מהעניין. אנחנו רואים הסברה כושלת כל הזמן, ישראל נגררת להגיב על אירועים, לא יוזמת, לא עושה את זה כמו שצריך, אין אנשי מקצוע שממוקדים בעניינים האלה, ובסוף כשקורה אירוע כמו החלטה לסמן מוצרים, ישראל מגיבה כפי שהגיבה.
ההסברה שלנו חסרת חן. הסברה עצבנית, הסברה כועסת, ואנשים לא אוהבים את זה. אני אתן לך דוגמה להסברה נכונה שראיתי השבוע אצל אחד מידידיי שהוא מנהל ארגון חשוב, וכמה אנשים עשו סרטון, והסרטון הזה מאוד מאוד מצא חן בעיני אלה שעוסקים בהסברה ברמה הכי גבוהה. הסרטון הזה מראה גני ילדים בעולם. למה מלמדים גני ילדים בעולם? יש גן ילדים שמלמדים בו אהבת חברים בנורווגיה, ויש גן ילדים שמלמדים בו כיבוד הורים באוסטרליה, ויש גן ילדים שמלמדים בו סתם משחקי ספורט וביחד של קבוצה באיזה מקום בעולם באוסטריה. ואז מראים גן ילדים בישראל, איך שעושים לילדים הצגה על ידי שחקנים שעוסקת בשלום, ואז מראים גן ילדים, וזה צילומים אמיתיים, גן ילדים ברשות הפלסטינאית, איך שהילדים משחקים בשהידים, והילדים, והגננת שואלת אותם, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? להרוג הרבה יהודים. בלי להגיד אף מילה, זהו, אתה רואה, מספיק, די, זהו, לא צריך יותר. ושוב, לבוא ולהגיד את הדברים שמצפים ממך להגיד, שיודעים שאת זה אתה תגיד, זה לא עובד, זה לא כך עוסקים בהסברה, בקיצור.
כן, זה חלק מהדיפלומטיה גם כן, ההסברה.
מה שמעניין הוא, סמיכות הפרשיות, פחות מ-24 שעות, אחרי שחוק התלאי כחול לבן יצא לפועל, יצא לדרך, היה המכת ההלם הזאת, אני לא יודע למה זה היה הלם, זה היה צפוי וידוע.
ובעוד אנחנו מדברים. זהו, תכף נרחיב בזה, ואגב, זהו, בעוד אנחנו מדברים על הטרור באירופה ועל צרפת, עכשיו ממש בדקות האחרונות איזשהו סוג של דרמה בגרמניה דווקא. מצאו אמבולנס תופת סמוך לאיזשהו אצטדיון.
כולם בהיסטריה. אנחנו צריכים לשמוח בשמחתם שבאמת הצליחו למצוא את זה ולמנוע טבח נוסף. אבל היד כבר הייתה רשומה על הקיר מזמן מזמן. הייתי פעם בפרנקפורט, בהפסקה בשדה תעופה בין דרום אמריקה לישראל. 6 שעות היו לי. לקחתי מונית, יש לנו הרבה מה לעשות באזור פרנקפורט. יש לנו שם את הפני יהושע, שהוא מאבות משפחתנו. יש לנו את רבשם שנפל הירש, שהוא מאבותינו הרוחניים. יש לנו בוורמס, סמוכה לפרנקפורט, 80 קילומטר מפרנקפורט, יש את ביתו של רשי, כיסא של רשי, כיסאו של רשי, מקווה של רשי, וקברו של מהר"ם מרוטנבורג. לקחתי מונית. ונסענו, יצאנו והיינו בדרך לוורמס. ונהג המונית מוסלמי מאפגניסטן, שכבר 20 שנה אז היה חי בגרמניה. מדבר גרמנית היטב, ומכיוון שבילדותי בביתנו דיברו גרמנית, וגם אני דיברתי גרמנית עם קרובי משפחה, למרות ששכחתי בהם, אני לא מסוגל ממש לדבר, אבל זה חוזר ונאור כשמגיעים לזה. אז ניהלנו שיחה. כשהגענו לוורמס, היו שם כלבים, כלבי מחמד על הכביש שהפריעו לו לנסוע. אז הוא התרגז ואמר ככה בגרמנית, הוא אמר, דידויט שלא הייתי, הב נישקן פרוין, נישקן קינדר, נו הונטן. ואנשי גרמניה אין להם לא נשים ולא ילדים, רק כלבים. שאלתי אותו, וכמה ילדים יש לך? שאלתי אותו, מה אחוז הילודה בגרמניה? הוא אומר, 0.8 לזוג. כלומר, זה כליה. אם משניים יוצא 0.8, זה כליה. שאלתי אותו, וכמה ילדים יש לך? הוא אומר, לא הרבה, 18. מארבע נשים, 18 ילדים. זהו, עבוד להם. הם יחרו את הרכבת. כמו ש...
כל אירופה ככה, אגב.
כל אירופה. האמת היא שבספרנו, גלות ישמעאל, כבר הספר יצא לפני 5 שנים, מהדורה הראשונה בשנת 2010, והכל על פי מקורות, אני מתייחס לדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו נתייחס לזה כשנגיע חג החנוכה בעזרת השם. וכשנשיר את השיר של הבית האחרון, הבית האחרון בחנוכה, במאוס צור, חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמת דמה בדרך המאומר שעה, כי הלכה לנו השעה ואין קץ למערה, דרכי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שבעה, אז אני הוכחתי שצלמון זה ישמעאל. כי כתוב בתהילים סמכת, פסוק תתפיו, תשלג בצלמון. וכתוב בספר הזוהר שיש גיהנום של שלג, שנאמר תשלג בצלמון. וכתוב ברמה פנו וברבנו בחייב, בכתבי הארי, שהגיהנום של שלג הוא גיהנום של ישמעאל. ממילא ישמעאל זה צלמון. ממילא דרכי אדמון בצל צלמון, לפני שיקים לנו רואה שבעה, אדמון, אגב, הדגלים של רבות ממדינות אירופה אדומים. של כל מדינות עשיו, רוסיה הייתה אדומה. אחד הצבעים בדגל הצרפתי הוא אדום. הדגל האנגלי יש בו אדום. וכן הלאה, וכן הלאה. בגרמניה הנאצית ותעמולתה השתמשה המון באדום, וגם שחור. רק שחור אומרת הגמרא, אדום הוא אלה שלקה.
אני חושב אגב שהאדום מסמל את הדם בסיפור, והשחור זה הסמל של דאש, שתכף נגיע אליהם.
חזר אומרים שכן, שחור זה הסמל של דאש. ואנחנו רואים שאדמון, אדום, ואדום זה המאה הנצרות, כך כתוב בספר העיקרים, וכך כתוב בנצי, וכך כתוב בכתבי אברבנאל, ועוד שהנצרות זה אדום, והאסלאם זה ישמעאל. אנחנו רואים שאדמון בצל צלמון, אנחנו רואים את זה בעליל, איך שאירופה המסכנה, ואני לא יודע מה אנחנו צריכים כל כך לרחם,
אבל יש שם גם יהודים, צריך לחשוב על זה.
לא, לא מדבר עכשיו על היהודים. היהודים בכל מקום בעולם מאוימים באותה מידה כמו שאנחנו. אבל כעת יש פה תופעה מיוחדת, והתופעה הזאת היא תופעה שעליה דיבר המשורר, ועליה דיברו רבותינו בספר הזוהר ובמקומות אחרים, שיבוא יום שעשיו יעשה מלחמות. אגב, זה כתוב גם בגמרא בסרט עבודה זרה, שיבואו הפרסים לפני הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא ויגיד, הרבה מלחמות עשינו, הרבה כרכים כבשנו, והכל עשינו בשביל ישראל. והמהר"ל, מה שואל, מי זה הפרסים האלה? הרי לא יהיו פרסים לקראת החיתם, האימפריה הפרסית נגמרה. אומר המהר"ל שזה מלכות ישמעאל. אומר אני מלכות ישמעאל, זה מלכות פרס. מהר"ל בנצח ישראל פרק כ"א. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. חשוב מאוד. אחד מהסימנים של עקבות משיח, הסימן הראשון, זה חוץ פייסגה. לנו תמיד נדמה כשאנחנו לומדים את הסימנים שכולם מתגשמים, שכתובים בגמרא מסכת סוטה דף מ"ט, בגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק ח', אנחנו חושבים שכל הסימנים צריכים להתגשם רק עלינו היהודים ורק בארץ ישראל. אז נכון ששני סימנים הם בארץ ישראל במובהק, כמו הגולן ישום, הגליל יחרב, אבל כל שאר הסימנים הם לאו דווקא בארץ ישראל. הם בכל העולם. עקבות משיח זה בכל העולם, כי משיח יבוא לכל העולם. בשבילנו, אבל כל העולם ישתנה. הסימן הראשון זה חוצפה יסגה. חז"ל אומרים שחוצפה זה מלכות בלי תגה, מלכות בלי כתר. אותו ביטוי נאמר גם על עשיו. עשיו הוא מלכות בלי כתר. מה זה מלכות בלי כתר? למלך יש כתר כדי לבטא שהוא לא מקור הסמכות. המלכים באירופה, אני לא מדבר על מלכי ישראל, המלכים באירופה הגדירו את עצמם כמלכים בחסד עליון. יש סמכות מעליו שממנה הוא יונק. זה הכתר של המלך. וזה מה שביטא גם הכתר של דוד המלך. אגב, כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה, דף ממדלת, ובמקום אחר, בסנהדרין, במסכת יומא, שהכתר של דוד המלך היה לו שרביט של זהב, שחצה את החישוק של הכתר, כך שאי אפשר היה לחבוש אותו. אבל לדוד המלך בראשו היה חריץ, שלתוכו נכנס החישוק. והחריץ הזה מבטא, אז העובדה שהכתר התלבש לתוך ראשו של דוד, מבטא שאצל דוד המלך, המלך והכתר, היו פשוט ממוזגים זה בזה, עד כדי כך, דוד המלך בענוותו כן. כפף את עצמו לסמכות שמעליו. עכשיו, הפילוסופיה שהביאה אירופה לעולם, פילוסופיה ליברלית, הדמוקרטיה שרואה את עצמה כריבון, איך אמר יאיר לפיד בנאום הראשון שלו בכנסת, בבחירות, בקדנציה הקודמת, שבמידה ותהיה סתירה בין תורת ישראל לחוקי המדינה, חוקי המדינה יהיו עדיפים, כי המדינה היא הריבון. זה חוצפה יסקה, זה ההגדרה של חוצפה. מלכות בלי כתר. דמוקרטיה שרואה את עצמה כמקור המוסר. לא רק כמקור החוקים, אלא כמקור המוסר. עכשיו, דמוקרטיה עצמה זה כלי שלא חייב להיות מקור המוסר. יכול להיות מקור כלי ההשלטה של המוסר. אבל המוסר יכול להיות למטה, כך שדמוקרטיה בעצמה זה לא רע. אבל כשהדמוקרטיה באה עם פילוסופיה ליברלית, מתירנית, כשהאדם בעצמו יוצר את ערכי המוסר שלו, כפי שאירופה חידשה, זה החוץ פייסגה. ובזמן הזה של עקבות משיח, אדמון יהיה בצל צלמון. ואנחנו רואים את זה בעליל מתגשם מול עינינו.
יפה, אז נצא להפסקה קלה, ולאחר מכן נמשיך לעסוק קצת בנושא של אירופה, וגם על הרפורמים. יש לנו הרבה מה לדבר על הרפורמים כרגיל, אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
10:26, עסקנו באירופה מקודם, אני חושב שקצת נעצור בעניין הזה, די ויותר, רק התקנתי קודם, על אירוע שמתרחש בגרמניה, ככל הנראה מדובר באירוע לא פשוט שם, מצאו מטען חבלה בתוך אמבולנס, טוב, נביא בהמשך בחדשות דיווחים, זה עדכון מהדקות האחרונות ממש. אני רוצה שנדבר הרב נויגרשל, נעזוב לרגע את אירופה, נעבור לארצות הברית, הרפורמים. ראש הממשלה נתניהו היה שם בשבוע שעבר בוושינגטון, הוא נעם שם בפני ארגונים יהודיים של בצפון אמריקה, והוא חיבק שם את הרפורמים, כאילו הם גדולי מצביעיו כאן בארץ, ומספקים לו לפחות 20-25 מנדטים מתוך ה-30 שהליכוד קיבל. אני לא יודע, אולי צריך לקבוע כאן שמדובר בשוחד. הרפורמים משמנים כאן את הפוליטיקאים בישראל, ובתמורה הפוליטיקאים מראש הממשלה ומטה מנסים לחבק אותם.
תראה, אני חייב לומר שלא שמעתי את דבריו של ראש הממשלה, ומה שאני שומע פה באולפן עכשיו, אומרים שראש הממשלה באיזו שיחה שהייתה לו עם אריה דרי, הבהיר שהוא דבריו לא הובנו נכון. ואני אומר את זה למרות שנמאס לנו כבר מכל אלה שנותנים לנו סתירה ואומרים חשבנו שאתה גצל. אתה מכיר את הסיפור מהר של מוסטרופולי, שהיה רעב, והתערב עם חבר עשיר, שהגביר של העיירה הלך ממול, ואנשים אהבו להתגרות בו, אבל פחדו, אמר לו החבר, אתה מסוגל ללכת לתת לו סתירה? הוא אומר לו, ואם אני אתן לו, מה אתה תיתן לי? הוא אומר, אני אתן לך, אזמין אותך לארוחה. ניגע, עבר שלי את, את הכביש, ניגש לגביר הזה, הפליק לו סתירת לחי. הגביר הזה, אומר, תגיד, אתה השתגעת? הוא אומר, אוי, סליחה, חשבתי שאתה גצל. הוא אומר לו, ואם אני גצל, מותר לך לתת לי סתירה? הוא אומר, מה אכפת לך מה שאני עושה לגצל? זאת האווירה. אנשים אומרים, נהנים מהתוצאה שמה שהם אמרו, באים לאלה שנפגעים ואומרים, אוי, ממש לא הובנתי נכון, לא התכוונתי. אבל בכל אופן, בוא ניתן לו ליהנות מהספק. מכל מקום, זו פעם שנייה שראש ממשלתנו מתגלה בשבועות קצרים, בזמן קצר, כמי שלא כל כך מתמצא בהיסטוריה. קודם כל, בנושא של המופתי והיטלר, כביכול היטלר היה צריך להיות מושפע על ידי המופתי, שהוא חזר בו. ועכשיו, הרי הרפורמים הם אלה שהרסו את עם ישראל באירופה. תוך זמן קצר, שעה שהחתם סופר עזב את פרנקפורט, היו שם אלפי בלבטים שידעו שס. כשהרשום שם פודיר הגיע לפרנקפורט 50 שנה בלבד לאחר מכן, הוא לא מצא אותו מ-11 בלבטים, שהבינו שצריך להיפרד מהקהילה שנוהלה על ידי הרפורמים, ותוך זמן קצר, אחוז נישואי התערובת בגרמניה עמד על 85%.
מה שקורה אגב היום כמעט, לא יודע אם באחוזים האלה,
המחולל הרעיוני של הרפורמה היה משה מנדלסון, המחולל המעשי היה אברהם גייגר, המחולל הרעיוני, המנוע הרעיוני היה הפילוסוף משה מנדלסון, הוא עצמו היה יהודי שומר תורה מצוות והיהודי שידע ארבעה מששת ילדיו התנצרו. ברגע שמשנים משהו, זה הכל בהתמוטטות. עכשיו כשאתה בא ואומר הרפורמים משחדים, צריך להבין את זה גם כן.
למה אני מתכוון אגב? אני מתכוון לתרומות של אנשים עשירים בארצות הברית, ואין פוליטיקאי בארץ כאן שלא...
קרן כזו לישראל וקרן כזו לישראל וקרן אחרת לישראל.
ולאו דווקא קרנות גם אנשים באופן פרטי שתורמים לפוליטיקאים, כדי אולי ישלח לך מחל פני המים, אולי כדי שיקדמו להם את האינטרסים הללו, ויש להם אינטרסים כאן לרפורמים, למרות שאין להם פה ציבור בכלל.
אתה אמרת, אם יתבעו אותנו את שנינו, אז אתה יושב בצורלוני. אבל אני מסכים מה שאתה אומר.
באמת דיברתי.
כן. בכל אופן, צריך להבין מאיפה הכסף. איפה הכסף?
זה אנשי עסקים. מאיפה הכסף? הם אנשי עסקים.
אז אני אגיד לך מאיפה הכסף. הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית, יש ביניהם אנשים עשירים, אבל הכסף נחוץ לכל כך הרבה פעילויות במקום, לחינוך הילדים, לתורה, לישיבות, לבתי יעקב, לבתי ספר, מדינה, ארצות הברית לא נותן כלום, לבתי הכנסת, הרי צריך להבין, הם תמיד אומרים, יש כך וכך בתי תפילה רפורמים, אבל הם לא אומרים שבתי התפילה הרפורמים, פעילים, רק פעם, יום אחד בשבוע, וגם ביום הזה, בקושי, וגם ביום הזה הפעילות היא פעילות ספורט, פעילות תרבותית, כזו או אחרת, אבל לא תפילות כמעט. ובתי הכנסת האורתודוקסים...
סיפרתי אגב, בתוכנית שלנו, באמצע הקיץ, חזרתי מארצות הברית אז, וסיפרתי על לייקווד, על שניים מבתי המדרש של ישיבת לייקווד, ששוכנים אחר כבוד בשני מבנים גדולים, שהיו שייכים בעבר לרפורמים ולקונסרבטיבים, אלה נסגרו.
איך שאתה נכנס ללייקווד, בצד ימין, איך שממש כשאתה נכנס בכביש, בצד ימין יש שם הבניין שהיה בבית תפילה רפורמי, והתהפך, יש הרבה מאוד בתי כנסת קונזרבטיביים שהופכים להיות לאורתודוקסים. אני רוצה לספר לך סיפור. הייתה איזה קהילה רבי קונזרבטיבי, שבאחת הדרשות שלו, פנה לציבור ואמר להם, רבותיי, בואו ותקבעו לימוד תורה. הוא לא התכוון לשום דבר, הוא התכוון להגיד רשע. כמה מהציבור לקחו את זה ברצינות, והתחילו לקבוע שיעור תורה. חיפשו איזה אברך שילמד אותם, ותוך זמן קצר הקהילה הקונזרבטיבית הפכה להיות לאורתודוקסית, והיו צריכים להחליף את הרבי, כי זה המאור שבתורה מחזירם למותיו, רק צריך קצת ללמוד. בכל אופן, לקהילות הללו יש הרבה אנשים רשומים שמשלמים מס חבר. הם משלמים מס חבר בשביל ימים, מה שנקרא high holidays, שהם באים לסרמוני, לסרוויז, ובשביל להיקבר כיהודים בבוא הזמן, ועוד כל מיני שירותים של קהילה. מס החבר הזה יוצר תקציבי עתק, שצריך להפנות אותם לכל מיני מקומות. אין להם מה לעשות עם זה, כי הם לא עוסקים בפעילויות כמו בתי ספר של יום לימודים ארוך, 365 ימים בשנה, לילדים, לילדות, ישיבות, כמו שאמרנו קודם. ולכן יש פה חוסר צדק מוחלט. מדובר פה בארגונים שקוראים לעצמם יהודיים, והם עוסקים לכל היותר במקרה הטוב, וגם כן לא תמיד בפולקלור יהודי. יחד עם זאת הם מעודדים נישואי תערובת. אגב, אתה ראית פעם חתונה רפורמית? אז אני אגיד לך שזאת חוויה.
אפשר לקרוא את זה חתונה?
חתונה אולי כן, אבל נישואין לא. נישואין וקידושין ודאי שלא. אני ראיתי חתונה כזאת, אני אגיד לך מתי ראיתי. בזמנו, כשדיברו על המאבק לגיור כהלכה, כשנולדה הסיסמה של עם אחד, גיור אחד, שאחר כך עברה איזשהו גיור רפורמי, הסיסמה הזאת בעצמה, והפכה לעם אחד, גיוס אחד,
כן.
ישבנו במשרדו של מוטי מורל בתל אביב. היה שם הרב גרוסמן ממגדל העמק, היה שם הרב מנחם ברוד מכפר חבד, אני הייתי, והיו שם שני פרופסורים עולים מרוסיה, לא חופשי כיפות שנרתמו למאבק הזה. ומוטי מורל הראה לנו סרט משפחתי על חתונה רפורמית. לא סרט קולנוע, סרט אמיתי, משפחתי.
סרט מהחיים.
וזאת, מהחיים, בדיוק. וזאת הייתה חתונה רפורמית מהדרין. מה זה נקרא חתונה רפורמית מהדרין? החתן היה יהודי, והקלה הייתה גויה. זה נקרא מהדרין. כי אם החתן גוי והקלה יהודיה, הילדים לפחות יהיו יהודים על פי ההלכה. שם הילדים לא יהיו יהודים בכלל על פי ההלכה, רק לפי הרפורמה.
יודעים שהם גויים.
כן. עכשיו, איפה אני יודע מי היה יהודי ומי היה גוי מבין בני הזוג? לפי הרבי. הרבי עומד מאחורי היהודי שבבני הזוג, והכומר עומד מאחורי הלא יהודי שבבני הזוג.
והם שניהם שם.
שניהם שם. מאיפה אני יודע מי הרבי, מי הכומר? לפי הכיפה. הכומר הלך עם כיפה וצלב, והרבא הלך בלי כיפה ובלי צלב. והרבא עמד מאחורי הבחור, כך שאתה יודע שהבחור הוא היהודי. והבחור לוקח את הבת, ואומר בעברית הילגת, וברור לחלוטין שספק גדול אם הוא מבין מה הוא אומר, לקוזבי בצור, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.
זה חוצפה,
חוצפה שאין כדוגמתה, ולמה? כי מילא תבוא ותגיד, אני אדם רפורמי, דת משה וישראל לא רלוונטית בשבילי. היא מיושנת. אז אני אתווכח איתך. אבל זה אפילו לא כדת מוחמד וישמעאל הדבר שאתה הולך לעשות, לקדש אישה שהיא גויה, ולא עברה אפילו גיור רפורמי, והכומר עומד מאחוריה עם הצלב. זה הרפורמים. וזה סרט שמוטי מורל הראה לנו בזמנו. ואני מדבר על לפני הרבה שנים. מאז הם רק הידרדרו יותר. עכשיו, שעומד ראש ממשלת ישראל, ושוב מוכיח, במידה והוא אמר כפי שיחסו לו, אני שוב מסייג את הדברים.
לא לחינם החקים החרדים הגיבו בחריפות, כעסת כן, מאוד על הדברים שלו.
אני חושב שחוץ מעצם העניין של ההבטחה לרפורמים וכו', יש לנו שוב ראש ממשלה שמוכיח שאין לו שום אוריינטציה היסטורית. אם הייתה לו אוריינטציה היסטורית, הוא אמר להם, רבותיי, הרי אתם הדבר הראשון שעשיתם בגרמניה, זה מחקתם את ירושלים מן הסידור. ואתם לחמתם בזמנו נגד הציונות בגלל שהציונות הטיפה לעלות לארץ ישראל. והרצל קיבל מכתבים מהתנועה הרפורמית בגרמניה שיפסיק לפעול כי זה מפריע להם להתבולל. והרצל עונה להם במכתב, לכם שאתם מצליחים להתבולל, אני לא מתכוון, אני מתכוון רק לאלה שלא מצליחים להתבולל. אלא מה? הגיעו לארצות הברית, ואז פתאום מדינת ישראל קמה, והתנועה הציונית קיבלה נקודות, וזה נהיה פתאום, מה שנקרא באנגלית, אינסטייליש, להיות תומך במדינת ישראל, אבל יש פה דבר הרבה יותר חשוב. אני, בנושא הרפורמים והקונסרבטיבים, תלמיד של אחד מגדולי הלוחמים בתנועות הללו בארצות הברית, יהודי שקראו לו הרב דוד הולנדר, זיכרונו לברכה. הוא היה מראשי הרבנים המודרן אורתודוקס בארצות הברית של פעם. הוא היה אריה. הוא היה מודרן אורתודוקס.
המודרן אורתודוקס של היום...
לא, של היום, של פעם. הוא היה אריה. הוא לחם כמו אריה. היה לו טור קבוע בג'ויש פרס. והוא היה אצל הבריסקירוב, והיה אצל החזוניש, וקיבל מהם ברכות והנחיות איך להיאבק כנגד הרפורמים. הייתה לו דירה פה בירושלים, ויום אחד הוא היה מגיע לארץ הרבה. יום אחד הוא מצלצל אליי, אומר לי, הרב נגר שלי רוצה שתבוא לפגוש אותי. הוא נתן לי את הכתובת שלו, באתי אליו הביתה. הוא ישב שם איתי ועם הרב, אני חושב שהיה שם גם הרב לאו, לא, הוא אמר לי שפגשת הרב לאו. ולשיחה דומה, לשיחה שלי, והוא אמר לי ככה, אז, זה היה לפני 15 שנה או 20 שנה, הוא אמר לי, הרב נגר שלי, תדע לך, אתם לא מבינים. אתם חושבים פה בארץ ישראל שהרפורמים זאת בעיה של יהדות אמריקה. תדעו לכם, זאת בעיה של יהדות ארץ ישראל עוד יותר מאשר יהדות אמריקה. ולמה? הרפורמים רוצים הכרה. עכשיו, האורתודוקסים בארצות הברית לא צריכים הכרה כיהודים, כי הם יהודים בכל דרכיהם. אבל הרפורמים, אם המדינה לא תיתן להם הכרה, במה הם יהיו שונים? במה הם יהיו יהודים? הבעיה היא שארצות הברית זאת מדינה חילונית. היא לא ברת הגדה בנושא של להגיד אם אתה יהודי או לא יהודי. בדרכון אמריקאי, לא כתוב אם אתה יהודי או הוטנטוטי או מה שלא יהיה, כי המדינה, היא, אין קשר בין דת למדינה. המקום היחיד בעולם שהם רוצים, שהם יכולים לזכות להכרה, זה מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית ויש זיקה בין דת למדינה, ובתעודת הזהות כתוב יהודי. הוא אומר, ביום שאתם תפרידו דת ממדינה פה במדינת ישראל, הרפורמי האחרון יעלה על מטוס ויטוס לארצות הברית, כי לא יהיה לו מה לחפש פה. הסיבה היחידה שהם מכניסים פה את הרגל, והם רוצים הכרה, זה בגלל שפה זה המקום היחיד שיוכלו לקבל הכרה כיהודים. ולכן, ותדעו לכם את זה. עכשיו, אני כתבתי את זה על שר המשפטים לשעבר יעקב נאמן, שהוא יהודי דתי, תלמיד חכם.
אבל אני חושב שהוא היה מהראשונים שבאיזשהו מקום נתן להם הכרה.
לא יודע, הוא לא רצה לתת להם הכרה, אבל...
בעצם זה שהוא אפשר להם את הקמת האולפנים המשותפים לגיור בשעתו.
אני מדבר על אפילו לפני כן. הוא היה אורח בוועידה של הרפורמים והקונסרבטיבים כאן בארץ. הוא הסביר שהוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא אומר, הוא בא להסביר להם שהאורתודוקסיה היא היהדות. אני אמרתי, פרופסור נאמן, לצערי הגדול, בנושא הזה לפחות, אני עשיתי שימוש אצל גדול הלוחמים בארצות הברית, ואני מבין בזה יותר, ואני אומר לך, הם ישמחו שתבוא ושיצלמו שר במדינת ישראל, שר משפטים, חובש כיפה, יושב בשולחן הנשיאות, וזה לא אכפת להם שתזרוק עליהם רפש. לא אכפת להם בכלל, אבל עצם העובדה ששר במדינת ישראל משתתף בוועידה שלהם, זאת הכרה, ואת זה הם רוצים, ואת זה ראש הממשלה בעצם העובדה שהתייחס אליהם, לא משנה מה אמר, בעצם הודעה שהתייחס אליהם, עלול להיחשב כמי שנתן להם את זה. ואנחנו צריכים לעמוד, כמו שאמר, בדיוק כמו שדיברתי השבוע עם אבישי בן חיים פה בתוכנית, כשדובר על גיוס בני ישיבות, והוא לא הבין למה, על מה הרעש, ואני הסברתי לו שאצלנו היהודים האידיאליסטים, יהודים שומרי מצוות, יהודים של תורה, דקלרציה זה דבר מאוד חשוב. ולכן עצם העובדה, אנחנו צריכים שמדינת ישראל, בנושא הזה של רפורמים, תצהיר ותחזור ותצהיר שהרפורמה אין לה שום קשר לדת היהדות. יכול להיות שהם מוכרים פולקלור יהודי, וגם זה הולך ופוחת.
והם יהודים לאלה שנולדו לאמא יהודיה, ולא מהם.
זה שגם אדם לא צריך להיות רפורמי כדי להיות יהודי. הוא יכול להיות חילוני לגמרי כדי להיות יהודי. הוא נולד להם יהודיה, אם הוא נולד להם יהודיה.
אני מוכרח לספר משהו קטן על הפרופסור נאמן, והקשר שלו לגיורים, לרפורמים, בשעתו כשהייתי כתב ביתד נאמן, פגשתי אותו, נדמה לי שהוא היה אז שר האוצר, פגשתי אותו באיזושהי מסיבת עיתונאים, והוא בא ובא אליי בביקורת, למה אנחנו תוקפים אותו כל הזמן בנושא הגיור. הוא היה מושא להתקפות בלתי פוסקות באותם ימים, כי בכל זאת... הוא נטל לכיוון שיאפשר איזושהי דריסת רגל לרפורמים, והוא בא וטען לי, אני יותר נאמן מכם ביתד נאמן, כך הוא אמר, הוא גם התהדר בזכויות יוצרים, או בזכויות שהיו לו בהקמת העיתון, אבל הוא בא וטען, אני יותר נאמן בלשמור על העם היהודי, וכו' וכו' וכו'. אני מנסה ללמד עליו טיפ טיפון את זכות, ולומר שכנראה בהשקפת עולם שלו, הוא פשוט לא מבין את הסכנה מצד אחד, וייתכן שהוא מנסה לבוא ולומר, אני אתן להם א' ב' ג' כדי לגמד אותם בדברים אחרים.
ושוב צ'מברליין, שפתיו מדובבות בקבר. זה אותו דבר בכל המאבקים. מדיניות האפיזמנט, ומדיניות הריצוי והפיוס, היא מאוד מאוד מסוכנת. חשוב לפייס, כתוב שעבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפור מחפרת שיפייס את חברו, אבל כשמדברים על מאבקים, אז לפעמים צריך לעמוד בשער ולהגיד את הדברים. לא צריך להגיד אותם בכעס, ולא צריך להגיד אותם בחריפות, אבל צריך להגיד אותם בנחישות.
אוקיי, נצא להפסקה ונדבר עוד מעט על אהוד אולמרט.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
כמעט מסיימים את התוכנית, אנחנו חייבים להתייחס קצת לאהוד אולמרט והכותל המערבי. הוא התראיין הערב באחד מכלי התקשורת וסיפר שם שהוא התכוון לתת לפלסטינים, לאבו מאזן, את כל העיר העתיקה, כולל הכל.
תראה, אני...
עושה רושם שהוא מנסה ככה לשכנע את השופטים, למה...
יכול להיות.
לרחם עליו.
אבל צריך להבין, הדבר אולי היחיד, שאפשר ללמוד מזה, או אחד מהדברים שאפשר ללמוד מזה, זה לראות איך הציבור הישראלי הרחב נשען על משענת קנה הרצוץ, כשהוא חוצב לעצמו בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, כשהוא בוחר לעצמו את מה שמכנה בטעות מנהיגיו. הרי מדובר באדם שהיה נחשב כאחד מיני, מה שמכונה נסיכי הליכוד. הליכוד זאת מפלגה שאמורה להיות נאמנה לארץ ישראל ולערכי המסורת של ארץ ישראל, המסורת הלאומנית או הלאומית. ופתאום התברר שאחד אחרי השני אישים מהמקומות האלה נוהגים קלות דעת ב... לא רק בקודשי ישראל, אלא גם באותם ערכים שעל סמך המחשבה שהם דבקים בהם, הם נבחרו והם הגיעו לאן שהם הגיעו. הרי אהוד אולמרט לא נבחר להיות בליכוד, ולהיות מה שנקרא בכיר בליכוד, על סמך פניו היפות. או על סמך מתק לשונו, או על סמך ידיעותיו המעמיקות בפילוסופיה. אלא על סמך שאנשים שבחרו בו האמינו שהוא יישם מדיניות מסוימת. יש בזה עוד נקודה. נניח שבאמת בזמן חוזה שלום שהיית מצליח להגיע אליו עם אבו זה או אבו ההוא, היית מחליט שבכאב צריך להעביר את השליטה על כל מיני שטחים כאלו או אחרים בארץ ישראל לידי הצד השני. נניח שאני אומר את זה.
בכאב.
אבל לבוא ולהגיד את זה היום כשזה לא מעשי, מה זה, זה כמעט על גבול הבגידה. כי מה זה אומר? אתה נותן כעת כלים, נניח שמחר מתחיל מסע ומתן. זה לא, אתה פשוט גורם שהצד הישראלי יתחיל את המסע ומתן עם נקודה אחת לרעתו. הרי כשמתחילים מסע ומתן, כל אחד צריך, הצד הדורש צריך לדרוש פי כמה ממה שהוא מתכוון לקבל, והצד שאמור לתת צריך להסכים לתת פי כמה פחות.
טוב, היינו כאן במתן ומתן. ומתן ומתן.
אבל עכשיו נניח שיתחיל מחר מסע ומתן, תהיה להם טענה, תראו רבותיי, אנחנו נתחיל את המסע ומתן ממקום, לא מנקודה 100 קילומטר אחורה, אלא מהמקום שלו כבר הגענו. הרי יש רציפות שלטון. אם אדם שהיה ראש ממשלה בישראל כבר הסכים, או הביע הסכמה, זה לא דבר שנאמר רק לפרוטוקול. זה דבר שצריך להיות לו משמעות של אמירה בשם מדינת ישראל. ואם הוא אומר את זה היום, ומסכים את זה בפה מלא, שהוא אמר את זה, או חשב ככה, או היה מוכן ככה, בזמן שהוא ראש ממשלת ישראל, הוא פשוט מחליש את כוח המיקוח של מדינת ישראל, גם אם הוא חושב ככה. זה פשוט אופייני לראות איך שאנשים לא חושבים על טובת הכלל, כשהם מתראיינים, הם לא... לא יודע מה.
כן, אבל זה לא העניין של המתראיינים, זה מה הוא התכוון באמת לעשות בשעתו.
מה שהוא התכוון באמת לעשות בשעתו זה עבר, זה פסה, בוא נעבור. זה כבר דיברנו, אמרנו, הנה, זה המנהיג שאתם בחרתם. אבל עכשיו, עכשיו, הרי אתה יודע יותר טוב ממני, שאדון אובמה, שהוא אדם צעיר, בעוד קצת יותר משנה, יוצא מהבית הלבן לבית סוהר לכל החיים. הרי כל מי שהיה אי פעם בעמדה כזאת בארצות הברית, הופך להיות לקלו. לא נותנים לו לזוז, הכל מוקלט, מקשיבים כל מה שהוא יאמר. למה?
ראה את קודמיו. הם בכלא כל חייהם.
הם בכלא כל חייהם. וזה משום שהם יודעים סודות, והם, לך תדע, יכול להיות שבן אדם כזה פתאום החליט למכור את נשמתו לשטן. אז מה? ועכשיו, אדם היה ראש ממשלה. אני לא חושב, תתייעץ עם אלה שהיום בשלטון, האם אמירה כזאת תקדם, תעזור או תפריע? הרי זה לא רק סיפור של אלה הם חיי, של אדם פרטי.
ולכן צריך, אלה מנהיגיכם.
אלה מנהיגיכם, כן, כן.
לא יאומן.
יש פה חוסר אחריות, זה לא רק על סיפור, מגלה מה היה אז? יש פה חוסר אחריות ביחס להיום?
כן, זה מסמל את המנהיגים הישראלים שבאים בלי עמוד שדרה אידיאולוגי, לעומת אולי בראשית קום המדינה, קצת אידיאולוגיה הייתה, קצת משהו, פה כלום.
כן.
עצוב. עצוב ביותר. השאלה אם גם צריך להתייחס לזה בהקשר שזה הכותל המערבי, אבל נשאיר את זה ככה, הדברים מדברים בעד עצמם בעניין הזה, ראשי ממשלה שבאו בלי עמוד שדרה לתפקיד שלהם ועוזבים אותו גם ללא עמוד שדרה, ונראה, רואים איך עוד אולמרט היום עומד לדין, מחכה להחלטת השופטים בעירור שלו על
חומרת
העונש, ואו, איזה עונש ואיזה תיק כבד זה היה, פרשת הולילנד והמסתעף. נסיים את התוכנית שלנו לערב, תודה רב נויגר של לילה טוב, תודה גם לצוות שלנו, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, למאזינים שהם מאזינים לנו מדי שבוע, וגם שולחים לנו את הנושאים שלהם שיעלו כאן לשידור, אפשר לשלוח באמצעות הפקס 03-578-5541, ובמייל bk@strudel93fm.co.il. תודה רבה לכם, לילה טוב.
תודה רבה ולילה טוב לכולם.
כל חי תמיד איתי,